הזכרתי פעם שעברה שהדמות של המהר"ל היא באמת דמות קצת טבעית, דמות שככה לא כל כך ברורה. האדם שחי ברנסנס, בין ימי הביניים למודרני, האדם שחי, שהוא מעין גשר בין תקופות. זה לא הקבלה האשכנזית, זה לא המסורות האשכנזיות הרגילות, זה גם לא תפיסת הפילוסופיה של ימי הביניים. יש אצלו הרבה מקום לאדם, הרבה עיסוק באדם, בתפקיד של האדם, בייעוד של האדם, בעבודת התיקון של האדם. והעיסוק הוא מאוד פרטני גם, במובן הזה הוא באמת חלק מתהליך הרנסנס ותהליך המודרני. אמרתי פעם שעברה שמרבית הכתבים, ודאי נתיבות עולם, זה ממש המשנה המאוחרת שלו. זה יהודי שכותב את הספר בשנות חייו המבוגרות, שנות ה-80 שלו. נתיבות עולם הוא לא ספר ביקורי, הוא לא ספר של אדם צעיר. ספר של אדם שנמצא בשנות חייו האחרונות. בעצם הוא כותב את זה, את המבט שלו, אגב לא רק נתיבות, גם נצח, עוד ספרים, בעצם המשנה בשאלה, המשנה כמעט גמורה, הייתי אומר, של היהודי הזה.
זה הקהלת שלו.
מה זה?
זה
הקהלת
שלו.
זה הקהלת שלו. לפי מדרש חז"ל, שבצעירותו הוא כתב את שיר השירים, בגרותו משלי, וזיקותו קהלת, אבל אני דווקא מעדיף את הדעה השנייה שלו, שחושלם הוא כתב יחד. גנר יותר נכון, יותר מעניין. עכשיו, המהר"ל, באמת הספרים שלו, הרבה מאוד שנים אחרי שהוא כתב את המילות פסול, לא פסול, לא היה דמות מוכרת, הוא היה קצת רב, הוא עזב את הרבנות. בחייו הוא לא היה אדם מוכר, ועדיין מזה השפעה ציבורית מאוד גדולה במהלך חייו. זה לא דמות של פוסק הלכה גדול, שכולם הכירו אותו כי הוא פוסק הלכה גדול, כי הוא לא פוסק הלכה גדול. זה ז'אנר כתיבה שהוא גם די חדש, בסופו של דבר, צורת כתיבה שלו. השילוב המאוד רחב של דברי חז"ל, של אגדות חז"ל בתוך הטקסט, בתוך הפירוש, הוא לא קורה רק בספרי גור אריה שבהם הוא מפרש את התלמוד, ואז ממילא הוא הולך באופן עוקב לפי סוגיות התלמוד והגעתות, אלא גם בדברי ההגות שלו הוא שובר בתוכם בכמות מאוד נכבדת את חז"ל, והוא מתחיל מחז"ל, חוזר לחז"ל, אבל מצד שני זה לא בגלל שהוא רק למדן או פוסק הלכות במובן הקלאסי, אפילו להפך. יוצא נגד הפלפול, יוצא נגד הלמדנות שמרחיבה יותר מדי את העיסוק האלה שטענו שצריך להוריד את בעלי התוספות מסדר הלימוד. עכשיו יש בו איזה נימר, פעם חשבתי על זה שאחת הסיבות שנכנסו אליו בסיפור של הגולם זה כי באמת לא היה שום דרך לתפוס את המהר"ל בשום צורה שהיא, אז נכנסו לסיפור של הגולם והראו הוא ברא גולם, הבנו, זה היה מהר"ל מפעל. כן, הנה, בראנו איזה... יצרנו גולם, שבזכותו אפשר להגיד, מי זה המהר"ל מפעל? זה שברא גולם. כי באמת, המשנה שלו היא... לקח לנו עוד שנים עוד שהיא תהיה מוכרת. ומאז שהיא נהייתה מוכרת, חלק מהספרים, בין היתר גם נתיבות עולם, שהוא ספר מרכזי, יכול להיות ספרים שהם באמת ספרי יסוד, זרומים שבאו לאחר מכן. כשמישהו רצה לכתוב על עירת שמיים, אז ודאי שנתיב עירת השם עמד לו מול העיניים.
כמה למדו אותו?
מעט, במאות שנים אחרי שהוא נפטר, אף אחד. ממש מעט מאוד. מי למד מה? לא, זה לא ספרים שמוכרים גם, לא פסוק
הספרים שמוכרים.
זה
הספרים
שמוכרים.
נשמרו? מה, לא נשמרו כתבי המילי הגאולים? רגע, החסידות, אני מדברתי על המאה ה-18, כאילו, גם בחסידות, בחב"ד טוענים למשל, שכשאדמו"ר הזקן כותב בשער התניא, מפי ספרים ומפי סופרים, ספרים זה המהר"ל מפראג. אני עוד לא מצאתי הרבה מהמטבעות לשון של המהר"ל, המקום היחיד שאני מכיר בציטוט זה אצל הצמח צדק, בדרך מצוותיך שהוא מביא מנצח ישראל. במקום אחד, במקום אחד הוא מביא מההקדמה לגבורות השם. ההקדמה השנייה לגבורות השם של המהר"ל עוסקת בשאלת הניסים, שאלת הטבע והיחס ביניהם, וזו ההקדמה שהיא יחסית ככה עבדו עליה הרבה, דנו בה הרבה. אבל העדנה שהוא זוכה לה במאה השנה האחרונים נגיד, כן? זאת אומרת, ודאי בבית המדרש של תלמידי הרב קוק, היא בהחלט עושה לו נחת והשתתף ברכות בקבר וכו', אבל זה לא אדם שעסקו בו כי לא כל כך הבינו, א' האריכות היא מקשה קצת, האריכות הראשון שלו, האריכות המסורבל, משהו מסורבל בשיחה, ברזנות, זה לא טקסט בעיר, זה לא טקסט קרי שאתה קורא מעל פתח והבנת, חוזרי אפילו למשל, זה ספר שהוא בעיר, אתה קורא, חלק, ברור, מדי הרמב"ם, לשון הזהב של הרמב"ם. וכל הסגנון שלו הוא גם סגנון שאומר דבר ומחביא דבר, ואומר דבר ומחביא דבר, ואומר בדרשות. אני יודע עד היום שגם לי, הטקסט המאמרי הוא טקסט קשה. ואני לא חושב שעדיין קם מישהו והצליח לפענח את התעלומה שנקראת המהר"ל משפט. אני לא פגשתי, יש שם ששתפו עליו, יוצאים למהדורות של הספרים שלו, הרב טרדס, שהיה דיין בתל אביב, הוציא חלק מהספרים שלו במהדורה עם המקורות, ויש מהדורה חרדית של תלמידי הרב יצחק קוטנר, חתן של הרב דיוויץ, חתן של הרב יצחק קוטנר, שגם הוא הוציא, עבד בראש הוצאה של כתבי מהר"ל בצורה מסודרת, והם הוציאו את גור אריה, והוציאו חלק מנצח ישראל, ויש עכשיו עוד מהדורה של חבר'ה מאור ציון שמוציאים את המהר"ל מפראג, ובכולם, כל המאדירים הם בעצם א' מאדירים את הטקסט, כאילו שאין בו טעויות וכמשונים וכו', כי יש. והדבר השני, זה מה שאני מוציא, זה מקומות. זאת אומרת, אם הוא ציטט מספר משדה, או מגמרה מזה, או בארמית, או מזה, אז הם נערים את המקומות, אבל זה עדיין לא עוזר להבין את הסיפור של המהר"ל. אחרי שאני יודע את כל המקורות שלו, זה לא עוזר להבין מה הסוד שלו, מה האדם הזה כותב על נצח ישראל, מה הוא כותב על תפארת ישראל. זאת אומרת, איפה הוא גדל, מה הוא צמח, מי היה המורה, אח של המהר"ל, נגיד, אז היה תלמיד שלו שלום שסטר, הם חיים בצלאל. אז יודעים שיש לו מקורות עיקר, יודעים את הבית מדרש שלו. המהר"ל לא יודעים מי היה המורה, לא ברור, גם לא מזכיר בספר שלו בשום מקום, כי מנהגם של סופרים שאומרים, וזה למדתי ממורי ורבי הגאון הצדיק הקדוש, וכולי וכולי.
כי לימדו שהוא היה אוטודידק.
אוקיי, נכון. אמרו שהוא אוטודידק כי אנחנו לא יודעים. ואוטודידק זה אמירה שיכולה להיות עם סימן קריאה. זאת אומרת אמירה, סימן שאלה. אני חושב שזה טוב נכון להגיד פה עם סימן שאלה. אנחנו לא יודעים. באמת לא יודעים. יש פה תעלומה. אוטודידק שקוראים לה מהר"ל מפראג.
אני למדתי אצל הרבנית חנה טאוס, זיכרונה לברכה, שנים שנים נבדה נצח ישראל.
ודאי, ודאי, אני למדתי אצל בעלה רב צבי ישראל טאו. ושנים שנים נצח ישראל. שנים שנים, לא שרדתי, אני איזה אני יודע.
אתה לא שרדת את השנים, אה?
אני לא שרדתי, הוא לימד, שמעתי, הוא לימד שנים שנים את נצח ישראל. לא אמרתי, שום דבר. אבל ודאי, במרכז הרב למדו את נצח, למדו את תפארת, וזה היה חלק מטקסט ישראל, חומר בסיסי, כוזרי ומהר"ל. וגם הרב כותב את זה, שיגרת שהרב מזכיר אותו בתור... אין ספק שהדיבור על נצח ישראל והדיבור על עם ישראל כתור עם שיש בו איזה נעמד שהוא לא מותנה במעשים שלו והוא לא מותנה בהתנהגות שלו, אלא הוא יותר עמוק. זה מעמד שמודגש מאוד במהר"ל, מאוד דיבר לבית מדרש שאותו תציין. אבל זה לא רק שם, אני אומר, גם רבי יצחק קוטנר עסק הרבה מאוד במהר"ל. הוא אמר שאת המפתחות למהר"ל הוא קיבל ממרן הרב בכלל. זאת אומרת, רבי יצחק קוטנר שמחבר סדרת הספרים פחד יצחק. שהוא גם בנוי על חז"ל והפירושים לחז"ל ואגדות חז"ל, יש משהו במבנה שהוא מזכיר. אבל אני טוען שהבדל עם ברכות זה מהר"ל מפראג, הוא גם צודק. אבל הדיבור ישיר על כלל ישראל, על עם ישראל, ועל התורה, אותו נושאים שמדברים עליהם, יש נושא שנקרא תורה, יש נושא שנקרא עם ישראל. זה האמירות של המהר"ל, זה שפה שהמהר"ל חולל. ומעלה, כל מי שאחרי שרוצה לדבר על עם ישראל, אז יש לו מישהו ראשון שדיבר על עם ישראל. כל מי שרוצה לדבר על הכוח של התורה, והאם התורה היא מה זאת אומרת שהתורה קדמה לעולם, אז יש לו את המהר"ל, שהוא הראשון שדיבר על זה בצורה מסודרת, ולכן הוא טקסט כל כך מצוטט בדורות האחרונים. הנה יש לו טקסט של מישהו שהוא קדם קדום, הוא מדבר על הדברים האלה. אבל מה העניין אותו לדבר, ומה הוא, בעידן הזה של הרנסנס בפראג, הוא מולה כל השנים בפראג, הוא איפה, מי, מה היהודי הזה רצה, זה אני אומר באמת, אני עוד לא מצאתי מישהו שככה פענח את, את הסיפור, הסיפור של האיש הזה. אני לא בכוחותיי, אני לא יודע, זה נראה לי צריך להקליט אותה למסנס, את ימי הביניים, את העידן שבו הוא פועל, זה תהפוכות היסטוריות רחבות, ולהקליט את פראג, חסר לי פרנקו,
כדאי.
לשבת שם, מה זה?
כדאי.
עוד כמה מקומות רוצים פרנק, קיצור, שיש לה בית קפה, להרגיש את המקום הזה, יאללה. איתי דירת השם. ספר משנה. נכנתי פה את הפרק הראשון, שנתי דירת השם.
סליחה, אנחנו עוד לא מוצאים מישהו שקדם לו, שכותב על אותם עניינים באותה התמקדות, באותה...
הרבה מאוד אחריו, אין לפעמים. אני לא מכיר. יש לה רמב״ם ספרים שעוסק בנושאים.
הרמב״ם?
הרמב״ם הוא דמות שעסק גם כן בנושאים, בנושאים של... וגם רבנו בחיי קצת, בקדקים, יש כמה ספרים כאלה, כן? אבל א', זה אזורים אחרים גיאוגרפיים, וזה לא הוא, זאת אומרת, הוא לא בא מהם. ובית, אני אמרתי, אני חושב שתפיסת האדם שלו היה במשהו יותר מודרניסטי. מכל הזווית שלו שהתייחסות לאדם, האדם, שיקול המידות, משהו במתכונת שלו, אני לא, אני... אפשר להשוות, אפשר להקביל, את יודעת, אבל משהו צורה כזאת מבנית וכזה שפע של כתיבה, נדיר, כאילו, זה מה שעושה בשני האחרונות שלו, פשוט ישב וכתב. הוא גם באמת לא היה בתפקיד ציבורי, אז הוא מאוד הכיר אליו, אבל הוא יודע שישב וכתב, 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 וכתב. ולא יודע, הוא ידע למה הוא כותב, אבל הוא כתב, וכתב. סט מאוד גדול, ספרי מערה למשלי, כאילו, זה סט, זה לא ספר אחד, ספר כיס כזה, כאילו, שערי תשובה, או לא, ובכל הזמן האלה אין כמעט דברים אישיים, ואין דיבורים על המורים שלו, ואין דיבורים על העולם שלו, אלא רק עיסוק בפרשנות בעצם להגדות חייו. ובחזן שהוא מתפרש, מסביר, ולראות את המות זה בו. ואפשר לראות את זה גם בציפור שלנו. גם בשפה שלו, בקויות לפונים שלו, שהן מאוד מתאימות לו, שהן מאוד... אפשר עוד להרחיב הרבה זמן, לבוא על המערה, לבלת לגמור את כל דברים. לא, לא דיברו אתכם עד עכשיו, עכשיו ככה, יש לנו לבוא...
אין זמן, אין זמן.
לא, אין זמן, תמיד יש זמן. זמן, אבל לבוא הוא פותח עיניים, הוא מפעמים. בואו נעשה כל פעם קצת, בסדר? אז נעשים את זה קצת, וכל פעם נעשה, יש לנו עוד פעמיים. כל פעם ניתן קצת כאילו על המבוא, וקצת על הקדיעה של הטקסט עצמו. ודווקא בעיניי מבוא הוא המון פעמים קצת ככה נותן איזה מעמיד את בעל השמוע מול העיניים. כשבעל השמוע עומד מול העיניים, אז אפשר ככה להבין מה הוא יצר. הכל החברים האלה, אנשים שחיו לפני הרבה שנים, שפעלו, ונסות להבין מה הם פעלו ועשו, צריך לנסות להיכנס לנעליהם קצת, מה שאפשר. בסדר, עוד שאלות, שערות?
תאריך
בדיוק שהוא היה. תאריכים, אני חושב עוד. אלף חמש מאות. דמוניות, מעבדות
1520 עד 1609
מה זה? זה תקופה מאוד מעניינת התקופה הזאת אני אפוא כל פעם מדבר קצת
להתרחשות
בצפת, להריץ. כן, זה לא קשור. קצת טיפה לפני, אבל מקביל מקביל לרמה. כן, מקביל להתרחשויות כמה, זה נכון. אבל לא יונק מהם ולא קשור להם. בית המשנה תחילת חוכמה יראת השם ודעת קדושים בינה. כן. Okay. כמה זמן נשארים?
10 דקות.
בואו תדרגו, תדרגו לקטע האמצעי של העמוד השני
בסוף.
בפרק אין עומדים, אמר רבי חנינא, זה אחת הגמרות הקלאסיות שעוסקות ביראת שמיים, גמרא מאוד חשובה, גמרא במסכת ברכות. אמר רבי חנינא, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. בעמוד הראשון שאתם רואים, בעמודה השמאלית. כן, רואים רואות?
כן.
שנאמר, ואתה ישראל מרשים לוקח השם לך, כי אם יראה וכולם. שואלת הגמרא, אתו יראה, האם יראה, מתחזות ראי, זה דבר קטן. מה השם לוקח מבקש, כי אם, לא הרבה, סך הכל להיות דתי זה נחמד, וקל, ואפילו מבטיח לך שילדים יכבדו לך כשיזקן וכו', יש לזה כמה יתרונות, כן? אתו יראה, מתחזות ראי. ואמר רבי חנינא משום רבי שמעון בר יוחאי, אין לקדוש ברוך הוא בית כנסיו, אלא אוצר של יראת שמיים, שנאמר יראת השם היא אוצר. אומרת הגמרא, אם, כן, לגבי משה, אין כזאת ראי. למשה, יראת שמיים זה דבר קטן. למשל, לאדם שמבקשים לו כלי גדול, ויש לו דומה לה כלי קטן. קטן, ואין לו דומה לה כלי גדול. כן, סליחה. עכשיו יש לו כלי גדול ויש לו, אז יש לו, זה כמו כלי קטן, יש לי, מה הבעיה? יש לי 10 כאלה, אבל אם נותנים לך כלי קטן ואין לך אותו, אתה צריך פותחן לקופסת שימורים. אתם רוצים לך סיר לחץ, אתם רוצים לך קיריים, אתה רוצה פותחן לפתוח קופסת שימורים, מה זה יעזור? רבים הפסיקו להקשות במאמר הזה. הראשון, למה יראת שמיים בפרט אינו בידי שמיים? למה באמת? זאת אומרת, יראת שמיים של האדם, היא לא קשורה גם למה שהשם נותן לאדם.
אז לא היה
צורך בלי שכר ברוך. רגע, למה אתם מעניין? בוא נביא את השאלה, השאלה היא שאלה. את שואלת את זה כי, את אומרת, כי את לא מבינת שאלה.
אולי לא הבנת
השאלה,
חשבתי שהבנתי.
ראשון, אוקיי. למה יראת שמיים בפרט אינו בידי שמיים? למה בפרט? עכשיו, ברור לך למה אהבת השם כן בידי שמיים? למה דבר אחרים עוקב בידי שמיים? זאת אומרת, למה דווקא יראת שמיים כאילו נבדלת מכל התכונות האחרות? ענווה היא כן בידי שמיים. זאת אומרת, למה דווקא יראת השם היא לא בידי, היא לא בידי שמיים. כל השאר, כן בידי שמיים. עכשיו השאלה יותר טובה. אז תודה לך, ידעו.
למה היא בידי שמיים?
למה יראת השם?
לא, אני שואלת אותך.
מה?
הנבא היא
בידי
שמיים?
לא יודע, אני חושב.
אתה מתאבל את השם.
אם הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, זאת אומרת שכל דבר אחר הוא בידי שמיים. אם אני נמוך או גבוה, אם אני נחמד לא עצבני, אם אני רגזל, אם אני עשיר, אם אני עני, כל הדרכים, כמו שמוכו קבע לי. כן. מה הוא לא קבע לי? הבנת?
כן.
אני לא הבנתי.
כן.
לא,
אני
חושבת, כמו סמלת סיפימוס. כן. את, וכי בשביל, כן, עוד מה שאמר, כי בעיני משה אין תזות ראי. וכי בשביל שבעיני משה אין תזות ראי, יאמר משה, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? זה שאלה אדירה ופשט, כן? הגמרא עונה תשובה שכולם ברגעו, אבל התשובה לא עונה, כי הפסוק אומר, ואתה ישראל, אומר משה רבנו. מה השם בקש? רק יראת שמיים. זה לא אומר, זה מה, זה כלום? כן, למשה זה כלום. אז בגלל שמשה זה כלום, אז הוא נקר לכולם את העיניים ואומר, לא מבקשים לכם כלום, רק יראת שמיים. כאילו, כן? שאלה יפה? ובאמת, כי היראה היא דבר גדול. ופירוש המאמר הזה, אם כי הדבר הזה עמוק מאוד, מפרש דבר זה להעמיד על דברי חכמים ואמיתותם בחוכמה. זה כי כבר אמרנו. כי עצם היראה מה שאדם עלול אל העילה. והוא אמיתות היראה. ומה שאדם הוא עלול אינו נחשב לכלום. ומה שהוא עלול תולה בעילתו.
עכשיו
זה ברור. עכשיו. עכשיו. זה למעלה. עילה. יש שם מקום. ומה שאינו. הדבר הזה איננו מצד העילה. כי העילה
מה זה?
זה לא צילום
לא נכון.
מה זה? צילום לא נכון?
כן, זה לא...
חסר לך
את
השורה?
אולי יותר.
זה דבר...
מה שלא כלום דבר זה?
דבר זה אינו מצד העילה. כי העילה ברעוד הוציא אותו אל הפועל.
כי
העילה ברעוד...
רק זה שורה
חסרה. גם אם לא הייתי אומר לך, לא הייתי אפילו לב. זה גם דבר שמאוד קורה במערה על כל הזמן. זה חלק מהקושי של הטקסט.
אבל למה תחזור לי שלוש פעמים?
זה גם באמת יכול להיות מאוד שזה קשיים בעברית, זאת אומרת, השפה העברית היא לא שפה מדוברת, זה יכול להיות קשיי שפה גם בעברית, או שזה סודות קבועים בידיון, ולא מבינים בעצם דבר. בוא נקרא, בוא נתחיל עם משפטים שכן קראנו וכן הצלחנו לקרוא אותם ויש אותם בדף שלכם, מולי לכם. אומר המהר"ל, היראה זה שהאדם עלול אל העילה. עלול אל העילה.
בתוצאה של
סיפור. קראתי את המשפט שעוד מביניכם. יצר העירה. מה שהאדם עלול אל העילה. מה זה עלול? זה לא לול. זה עלול. מה זה עלול? עילה זה עלול. כן, וכמו שאמרה.
זה סיבה ומסובה.
ומסובה. זאת אומרת, מקור היראה נובעת מזה שאני מסובב למשהו. מה זה יראה? במובן הזה. כשאני יש לי איזה, תחשבו מישהו שיש לו איזה בובת מריונטה כזאת שהוא עובד איתה עם האצבעות. כן? אז הבובה הזאת היא בעצם, מה היא בעצם?
שום דבר.
זה תוצר של תנועות הידיים של הסיבה. זה סיבה לכל תזוזה שלנו. עכשיו, אם אני יודע לחיות בתודעה שכל מה שאני וכל מה שאני עושה, כל מה שאני בעצם מופעל על ידי הקדוש ברוך הוא, כן? אז כשאני מודע לזה, אז אני יכול לשנות את כל תמונת חיי. כי אם אני חי בתודעה שאני כל הזמן, הקדוש ברוך הוא פועל תרתי כאן בעולם, ואני בעצם הפועל שלו פה בעולם, ואני לא בורח מזה, אלא אני מוכן ללכת עם זה. אז אני יותר קרוב לסיבה. אם המסובב מנסה לברוח מהסיבה, מנסה לקטות חיים עצמאיים, ושלב הוא מאבד את הקשר לסיבה, אם הבובת מרנטה הזאת משהו רוצה להזיז לכיוון ההפוך אחר הרגליים. היא כאילו מותחת החוטים, אחרת מאיך שמפעיל אותה. אז היא נראה, בעצם הנכונות של האדם להכיר בזה שהוא בעצם מסובב. כשהוא מכיר בזה שהוא מסובב,
זה כן בידי שמיים.
והוא לא מתנגד לזה.
הקראה היא בבחירה שלו. עצם היראה מה שאדם עלול אל העילה. זה היראה.
נכון.
לא,
רגע, לא, את רק חכיר, עוד לא הגענו לתשובה. עוד לפני איך מסביר את הגמרא. קודם כל עכשיו הוא נותן לו הגדרה של המוזר, של המוסר. הוא רוצה לטעון שלא יכול להיות שיראת שמיים היא מצד הקדוש ברוך הוא. כי כדי להיות עם יראה, אתה חייב להיות מסובב. סיבה לא יכולה להיות עם יראה. תמיד מסובב, אני קצת מתסבך אתכם. מסובב, לגמרי אני מסובב. זה לא אני, זה המערב. כדי להיות עם יראה, כדי להיות... יראה שווה, אני יודע שאני מסובב במציאות ולא סיבה. זה יראה. ובמילה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות יראה. כי הוא הסיבה. רק מסובב יכול להיות בעמדה של יראה. רק מסובב יכול להיות מסובב. מסובב, סיבה לא יכולה להיות מסובב. מסובב יכול להיות מסובב. וזה הוא חותר כאילו, כן? אבל זה לא רק אמירה טכנית, מתמטית כזאת, של אחד ועוד אחד של שתיים. יותר מזה, אבל רגע, לאט לאט. כן? היראה הזו שאדם מסוגל לחיות בתודעה, שאני בסך הכל עלול, אני מסובב. אני תוצא של משהו שיותר גדול ממני, ושהוא בעצם מפעיל את המציאות. זה תודעה שהקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לי אותה. למה? כי הוא הסיבה. זה תודעה של מסורב. כן? עוד טוב אני אגיד את עצמי, סיבחתי אתכם. זה נסיים פה. זה מה שהוא אומר, אני לא יודע מה שהוא אומר. אני לא, אני רוצה להחזיר אותו. זה ההתחלה של תפיסת היראה פה במערב. כשאני, מה קורה כשאדם חי בתודעה שהוא סיבה לדברים, אז הוא חי בתודעה של בעלות המציאות. אני יוצר את המציאות. אני בורא אותה, אני מעצב אותה. כן? זה, הנה, הרנסנס, המודרנה, אדם הוא ריבוני, אדם הוא, כן? אומר המהר"ל, לא. האדם, הריבוניות של האדם, זה בזה שהוא מודע למצבו האמיתי. זה חוסר
ריבוני. שאינו נחשב לכלום.
שאין לו כלום. מה הכוונה אני לא כלום? כי באמת יש סיבה ראשונה, שהיא סיבה לכל מה שקורה. ואני רק מסובב. אז מה אני כן יכול? מה כן היכולת של האדם? יכולת לדעת, זה לדעת את זה. לדעת שאני בעצם מסובב מציאות.
כאילו משהו אומר שיראת שמיים נובעת מאדם ולא מהשם.
כן, כי השם הוא הסיבה. הוא לא מסובב. אני מסובב. אני חי בתודעה, אם אני חי בתודעה של מסובב, אז בעצם הגעתי ליראת שמיים האמיתית. יראת שמיים האמיתית, זה לא שאני מפחד שאלוקים יעניש אותי. תראו כמה פירושים פה הוריד בלי אפילו, כן? זה לא איזה פחד שהגיע גיהנום, ואז התחשבנו בי, כן? זה הקדוש ברוך הוא שמחכה לנו בסיבוב, ורק כשנגיע לשם, אז נחטוף באוויר בתבותינו, כן? אלא יראת שמיים זה שאני מבין באמת מה זה אומר שאני נברא. זה אומר שאני נברא, זה אומר שאני בעצם לא יוצר את המציאות, אלא מישהו אחר יצר את המציאות שאני חלק ממנה. כשאני מבין את זה ככה, כן? אז אני בעצם הגעתי לראה שם. עכשיו, את זה הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לי, כי הוא יכול, הוא סיבה. זה הבנה שהמסובב צריך להבין אותה. ולכן אומר המהר"ל מפראג, כן? רק השם, כן? היא הכרת מקומו של האדם. זה כבר תרגום שלי, להבין השם. עכשיו, בשקעת שני, עירת אלוקים בעיני המערל, היא מגיעה לביאה את האדם לקרבת אלוקים הכי גדולה. למה? כי כשאדם באמת מודע לזה שהוא מסורר, אז הוא הכי מבין את הסיבה. הוא הכי קרוב לסיבה. וכך הוא רוצה להסביר את הגמרא, שמצד אחד הגמרא אומרת, הכל מיני שלנו חוץ עירת שמיים. עכשיו שני הגברה אומרת שאל הקדוש ברוך הוא עובד גנזב, אל האוצר של עירת שמיים. אם אמרנו שעירת שמיים זה מסובב, אז איך אפשר להגיד, ואת הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לי את זה כי הוא סיבה, אז איך באוצר גנזב יש עירת שמיים? כן, סתירה מנהלות. אבל המערל טועק, וזה אני, יש כולם מלבדים פה. המערל אומר, כן, שהקדוש ברוך הוא סיבה. וכשאדם מבין שהוא תוצר של הסיבה, אז הוא בעצם נמצא בקרבת אלוקים הכי גדולה. כי הוא הכי קרוב. כי הוא מבין את הסיבה. הוא מבין שיש סיבה וזה לא אור. וכך הוא הכי קרוב. עכשיו, את מה שאמרתי עכשיו, זה המהר"ל עושה בעמוד הבא. את זה הוא רוצה להסביר. עכשיו, שאלות עם האחידות, מה זה מעניין. אני כבר אומר, שימו לב שהיה יכול לפתוח פרק על עירת שמיים. כן? באמירות על החוטא. ועל עובר עבירות. ומי שעובר עבירות, מגיע לו לחתור. והוא מתחיל פה בצורה מאוד מופשטת. הוא בכלל לא מדבר על מעשה העבירה ועל העונש.
זה לא
נתון. אלא, בסדר, את כבר מדבר על מונחים, שהם על בסיס המערל. כן? מה המערל אומר פה? זה נתיב יראת השם. הוא אומר, יראה זה גילוי המהות של האדם וההבנה של המקום שלך באמת. לא דיבר על עבירות, לא דיבר על
מצוות.
לא דיבר על עונש, לא דיבר. אני לא רוצה אפילו להיכנס למושגים. בסדר, כי זה כבר להחזיר אותו לעולם מוכר שלו ולהגיד, אבל עושים חבוד אם אומר את זה עוד יותר. אני לא רוצה להגיד את זה ככה. אני אומר, תראו, שימו לב, זה אמור להפתיע את הקורא המסור. שמתעסקים פה בעירה. ולא מתעסקים פה בהמון נושאים שאמורים להיות נלווים לעירת השם. שבת שלום.